בוקר טוב. עסקנו כבר בשני כללים. הכלל של שאלה בלי תשובה בסוגיה של גאולה ותשובה סנהדרין לפני יום העצמאות. בכלל של מקורות פנימיים לסוגיית הגמרא בסוגיה של תולדותיהם של אבות נזיקין בפתיחת בבא קמא. קישרנו את זה גם ל"ג בעומר. היום אנחנו עוסקים בכלל שנקרא תפוחי זהב ומשכיות כסף. הכלל הזה, תהפכו רגע את הדפים, בואו נתחיל רגע מהכלל הפעם. הכלל הוא מובא בין השאר ברמב"ם, מתחיל מדבר הרמב"ם בפתיחה למורה נבוכים. אומר הרמב"ם על הפסוק, תפוחי זהב ומשכיות כסף דבר דבור על אופניו. ושמע באור עניין זה אשר הזכיר, משכיות הם הפיתוחים המרושתים. כלומר שיש בהם מקומות מחוררים שחוריהם דקים מאוד, כמו מעשר צורפים. ונקראו כך מפני שהרעות עוברת בהם, תרגום וישקף ואיסטחי. נכון? כמו שרה שנקראת עסקה שהכל סוכין ביופיה. בסדר? משכיות זה מלשון הסתכלות. הם כערות כאלה, מעוצבות, כן? פיתוחי כסף כאלה שיש חורים דקים בין כל הפיתוחים, יש חורים דקים שאפשר להסתכל. אמר כי כמו תפוח זהב בתוך רשת של כסף ושחורי הדקים מאוד, הוא הדבר הדבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוכם. לפי שהוא אומר כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד, ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשטו, עד שיהיה תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף, וראוי שיהיה בפשטו מה שיורה למתבונן על מה שיש בתוכו. כמו התפוח הזהב הזה שכוסה ברשת של כסף שנקבע דקים מאוד, אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב בשביל תפוח כסף. וכאשר התבונן בו היטב בעל עין חדה, התברר לו מה שיש בתוכו וידע שהוא זהב. אומר הרמב"ם, יש פה תפוחי זהב ומשכיות כסף, יש פה שלוש בחינות. המשכיות כסף זה דבר יפה בפני עצמו, קערה יפה מכסף, מעוצבת, גם היא מאוד יקרה. התפוחי זהב הם יותר יקרים, יותר יפים ויותר חשובים מהקערת כסף, הם נמצאים בתוך הקערה. אבל הדבר השלישי הוא, שאם תתבונן בעין חדה, תוכל גם כשאתה מסתכל מבחוץ דרך המשכיות כסף לזהות בפנים את התפוחי זהב. פה שלוש בחינות, במשל. בנמשל, ככה משלי הנביאים עליהם השלום, פשוטיהם, חוכמה מועילה בעניינים רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה פשוטי משלי ודברים הדומים לכך, ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי עמידתן. גם משלי הרמב״ם, הנמשל של הרמב״ם זה משלי הנביאים, זה לא הגמרא, בסדר? הרמב״ם כותב את זה על משלי הנביאים, על התנ״ך. וגם התנ״ך, משלי הנביאים, יש לנו את המשכיות כסף. בחוץ זה פשט הדברים, דבר יפה מאוד, כן, מדברי, קח את ספר משלי. אפשר ללמוד פה המון המון הדרכות מוסריות, מאוד חשובות לתיקוני החברה, תיקוני המוסר של האדם וכן הלאה. אבל התוך גם של הדברים האלה, יש בתוכם סוד. הרמב"ם אמר, יש פשט ויש סוד. והסוד הוא כבר דברי חוכמה מאוד עמוקים, שהם יותר עליונים ויותר חשובים מהמשכיות כסף, אבל זה לא מנותק. החידוש פה במשל, שיש קשר בין התפוח לבין המשכית כסף. אז אתה יכול להתבונן, אם תתבונן בצורה טובה ודקה, אתה תוכל גם כשאתה מסתכל מבחוץ על המשכיות כסף, על הפשט, אתה יכול לזהות את הנקודות, את החורים, שמובילים אותך פנים על התפוח של זהב. בסדר? אז הרמב"ם כותב את זה על התנ"ך. כן, משכית זה קערת כסף שיש חורים דקים בין הפיתוחים של הכסף, אפשר להסתכל פנימה, לכן זה נקרא משכית, כי זה לשון הסתכלות, לזכות. כן. השלה, הוא גם מתייחס למשל הזה, מתייחס לדברי הרמב״ם, אומר, וקודם פירושי הודיע בכלל המאמר שאמר סתים וגליה. הזוהר הקדוש אומר שהתורה כולה סתים וגליה. כן, סתומה, נפטרת וגלויה. הודיע לנו בעל המאמר שהנגלה הוא הנסתר. זה לא שני דברים. השלב אומר, הנגלה הוא הנפטר. דהיינו, גילוי ההסתר והתפשטותו הוא הנגלה. נמצא הנגלה הוא הנפטר. זה חידוש מאוד חשוב, מאוד יסודי בדברי השלב. העולם רגיל להסתכל, יש נגלה ויש נסתר, שני דברים מנותקים. אנחנו, אין לנו עושים בנפטרות, אנחנו עושים בנגלה, והנפטר זה עוד משהו, ויש שתי צירים מקבילים שלא נפגשים, ואין קשר ביניהם. השלב מחדש לו, הנגלה הוא הנפטר. מה זה נגלה? הנגלה והנסתר זה דבר אחד, רק שהנסתר זה במצב צבירה רוחני, והנגלה הוא ההתגשמות וההשתלשלות וההתלבשות של אותו עומק רוחני נסתר, ועכשיו הוא מופיע אלינו בצורה הנגלית, אבל זה אותו דבר. כמו שהאדם, הגוף והנשמה, זה נכון שזה שני דברים, בסוף זה אדם אחד. והגוף הוא הגילוי של הנשמה, הנשמה מתגלה דרך הגוף. הוא מלביש את הנשמה, הבגדים, הם מלבישים את הגוף. אותו דבר, הנגלה זה הלבוש של הנסתר, וזה דבר אחד, זה לא שני דברים נפרדים. וכן בעניין התורה, אין הנגלה עניין בפני עצמו מהנסתר כמו שמבינים ההמוניים. דרך הנסתר לחוץ ודרך הנגלה לחוץ, זה אינו. רק הנסתר נשתלשל ונתגלה, וזרם אז הפסוק תפוחי זהב במשכיות כסף ודבר דבור על אופניו, רצונו לומר, כמו שהתקרב הכסף לזהב, רק שהוא מדרגה פחותה ממנה, כך כאן הנגלה בערך הנסתר, וקרוב לזה כתב במורה נבוכים. בספר בית אבות, רבי שלמה זלמן, כן? זה לא בדיוק, כי אמב"ם לא כתב את זה שהנגלה הוא הנסתר. הוא לא כתב את זה, הוא אמר, יש פה שני דברים, אתה יכול דרך אחד לראות השני. השלם מקדם את זה עוד מדרגה. אומרת, זה אותו דבר, זה לא שני דברים. זה אותו דבר פשוט במצבי צבירה שונים. בסדר, נמשיל את זה לדוגמה לקרח, מים ועדים. זה אותו דבר, כן? רק שזה. במצבי צבירה שונים, אותו דבר, זה החידוש של השלם, זה מה שהוא מוסיף על דברי הרמב״ם. ובספר בית אבות של רבי שלמה זלמן, הנכד של רבי אברהם, אח של הגר"א, הוא לוקח את הדברים האלה גם לתורה שבעל פה. כמו שהתורה שבכתב הפנימיות שבה מרומם, תשכון לאילה לאילה, והתיבות שבה הן רק לבוש. וכן העניין בתורה שבעל פה, שלבישו הפנימיות בהתיבות של הסיפורים והמסיעות. כל זה נראה ברור בדברי בעלי התלמוד. ואם בדברי האמוראים כן, כל שכן בדברי תנאים בעלי המשנה. שיש בהם כמה דרכים נעלים ופנימיות, ופנימיות לפנימיות, וכמה פנים לפרש דבריהם, והפוך בה והפוך בה דקולה. וקודם כל הוא אומר, גם תורה שבעל פה בנויה בצורה הזאת שיש נגלה ונסתר, הנגלה הוא הלבוש, והעיקר זה הנסתר. גם בדברי האמוראים, קל וחומר, בדברי התנאים הקדושים, כן, יש סודות וסודי סודות פה בתוך הדברים. ואז הוא כותב משפט שהוא מאוד חשוב גם לעניין שלנו, ומפה נגיע ליישום של הכלל הזה. וכל שהוא פשוט יותר בדרך הפשוט, יותר קרובה לדרך האמת ודרך הסוד. ככל שאנחנו יותר מתקרבים לפשט, ככה אנחנו יותר מתקרבים לסוד. אנחנו יודעים שיש לתורה ארבעה חלקים, נכון? פשט, רמז, דרש, סוד, ראש הישיבה מדבר על זה הרבה. כשבדרך כלל מחלקים אותם לשני זוגות שהם הפשט וסוד והדרש והרמז. שדרש ורמז זה לך רד כי שיחת עמך, ככה הזוהר דורש. או קוץ ודרדר, תצמיח לך, זה דרש רמז, ראש התיבות. למה זה ביטויים כביכול שליליים, זה לא שלילי, זה דבר גדול מאוד, אבל זה לא עצם הדברים, זה עוד דברים מסביב, זה לא הנקודה העצמית של הדברים, אלא דברים שמתווספים, דברים שהם על גבי דברי התורה, רמוזים בה וכו'. הפשט והסוד, כן, זה רמוז בכתונת פסים של יוסף, והם קרובים אחד לשני, זאת אומרת, הסוד הוא עומק הפשט והפשט הוא הגילוי של הסוד. הרב ויצמן נותן לזה דוגמה, אומר, ככל שאנחנו יותר נתקרב לפשט של התורה, יותר נתקרב לסוד שלה. דוגמה מסיפור האדם הראשון. האדם הראשון, אז הפרשייה מתחילה בהלכו האדם ואשתו, שניהם מרומים ולא התבוששו, לא מדייק. יש את כל הסיפור של והנחש שהיה ערום כל חיית השדה, ואז כל חיית אכילה מעץ הדעת, ואז הקדוש ברוך הוא בא, והם מתחבים, וכל הסייעת שנותן עונש שם לכולם, והפרשה מסתיימת, ויעס להם כותנות אור וילבישם. הפשט הכי פשוט של פרשה אחרי אדם הראשון, היא איך הגיעו בגדים לעולם. בהתחלה האדם הראשון ואשתו הלכו ערומים, אחרי אכילה מעץ הדעת, ונשמע הקדוש ברוך הוא עכשיו, ויעס להם כותנות אור וילבישם. מאז התחילו בגדים, עד אז העולם, האנשים בעולם הלכו בלי בגדים, ומאז התחילו ללכת עם בגדים, זה הפשט של הפרשה. וזה גם הסוד של הפרשה. שכל המושג של הבגדים, בגד זה לשון בגידה, זה מכסה את, ה, את ה, את האור הפנימי. בעצם האדם לא יכול להופיע, למה צריכים היום בגדים? מכיוון שנפלנו, אז עכשיו אנחנו רואים את הגוף בצד החיצוני שלו, אז עכשיו צריך לחסות אותו, כי הכל כבר בבגידה, הוא כבר לא בצורה השורשית הרוחנית התאורה שלו. אז הבגד הוא מסתיר את ה... כדי שמתוך הנפילה נוכל להגיע עכשיו לעומק, צריך את הבגדים. אבל לפני כן אדם ראשון לא היה צריך בגדים, היה אפשר להיפגש. בתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור באלף, שזה מה שמאיר בסוף, מאפשר לראות את האור. אבל בסוף בגד זה בגידה, וזה הסוד, שכל המושג של הלבושים הגיע לעולם כתוצאה מהנפילה של החטא. בסדר? אז זה סתם דוגמה שאפשר להרחיב בה הרבה, אבל הדוגמה היא כשמעמיקים בפשט של הפרשה אפשר להתקרב לסוד שלה. כשאנחנו מגיעים ללימוד, זה נכון בכל לימוד תורה, כשאנחנו מגיעים ללימוד גמרא, אנחנו יודעים שיש סודי סודות שרמוזים בגמרא, ראינו את זה פה בדברי הנכד של אחי הגר"א, ומכירים את זה כבר מדברי הזוהר הקדוש, שכל דברי תנאים ומורים בסודות התורה סידרום, ומדברי רב חיים ויטל שמפרש את זה, שהכל הכל זה לפי סודות התורה, ולא רק סברות אנושיות. איך אנחנו מגיעים אל אותו אור, לאותו שורש רוחני, לאותו נסתר, שזה עיקר התורה? אנחנו לומדים סוגיה, עוסקים במשכיות כסף. איך אנחנו מגיעים לתפוחי זהב שבפנים? אז הרמב"ם כבר רמז לנו שבמשכיות כסף יש חורים, חורי הצצה כאלה, שאתה צריך להתבונן בעין דקה, במבט מאוד עדין, ואז תוכל להתחיל לראות פנימה ולהתחיל לנסות לברר ולהביט מה שיש בפנים. וגם בגמרא יש לנו חורים כאלה, חורי חלונות הצצה כאלה קטנים, שהם מאפשרים לנו לאט לאט, בצורה יסודית, עם הרבה עמל, לבוא ולנסות לחדור לאותו נסתר שמתחבא פה, והוא הנשמה של הסוגיה. המשכיות כסף האלה הם הקשיים בפשט. מכיוון שאנחנו מבינים מה שעכשיו הרחבנו, כדי להגיע לסוד צריך להצמד כמה שיותר לפשט, אז אלה החלונות. מה הכוונה? לפעמים בגמרא אנחנו רואים משהו שהוא כמעט מסתדר, כן? ככה אפשר להחליק אותו כזה, ואז יהיה בסדר. אבל אם ככה אנחנו מתעקשים על האמת, מתעקשים להצמד לפשט ככה עד הסוף, אז יהיה לנו משהו קשה שם. איזה ביטוי שהוא לא בדיוק היה מתאים להשתמש בו. אז בסדר, אתה קורא, אתה מבין מה הכוונה. כן? אבל הקשבה דקה ללשון חז"ל, היא בעצם יוצרת, יכולה ליצור לנו קשיים. למה השתמשו בביטוי הזה, לא בביטוי אחר? אני רוצה להבין את הפשט, בדיוק מה הגמרא אמרה. וגם ברש"י, נראה את זה היום בעזרת השם, גם בלשונו של רש"י. יש לנו קובלנו ששלושה ראשונים בעיקר מדייקים בכל לשון שלהם, שזה רש"י, הרמב"ם והרמב"ן, שכל מילה היא מדויקת, וגם שם להקשיב טוב לכל לשון ולשאול ולהקשות ולהבין את הפשט, להרגיש שאנחנו מבינים את הפשט. ואם משהו לא בפשט לא מובן, אם אנחנו היינו כותבים את הפשט קצת אחרת, סימן שלא הבנו לגמרי את הפשט. צריך להתבונן עוד יותר עמוק, והקשיים האלה הם החרכי הצצה שדרכם אפשר להגיע לתפוחי זהב, להבין מה העומק שמתחבא פה מאחורי הסוגיה. כמובן שזה קשור גם לכל הכללים האחרים של בלי תשובה ומקורות פנימיים וכולי, אבל עכשיו אנחנו מדברים על אותם חלונות הצצה מתוך הגמרא שהם מכריחים אותנו לבוא ולהעמיק, אם אנחנו מתייחסים לגמרא ברצינות ולא אומרים טוב נו אל תדייק בכל מילה, אם מתייחסים לגמרא ברצינות לכל מילה בגמרא, מבינים שכל מילה פה זה קודש קודשי, אז זאת אחת הדרכים לבוא ולהתעמד לפשט עד הסוף בלי לוותר, וזה מה שפותח לנו את הפתח להיכנס לעומק של הדברים, כן.
דבר ראשון, זה דווקא הפשט של הגמרא, כי לכאורה זה קשור לכל הלאה, גם שאלה בלי לתשובה, זה גם חלק הצצה,
כן, נכון.
כל מיני פתחי הצצה.
נכון.
כלל להכל או שזה דווקא
לפשט? זה להכל, המקורות האלה גם אנחנו מזכירים אותם לפעמים בקשר של כללים אחרים. אבל שאלה בלי תשובה זה כבר כלל בפני עצמו. פה זה הרבה קשיים שלפעמים אין להם כלל. איזה מילה שהיית כותב אותה אחרת. אין פה כלל עכשיו. בסדר? אז זה נכון, הכלל הזה הוא גם לפעמים הוא יותר רחב. גם שאלה בלי תשובה נכנס בעיקרון תחת הכלל הזה. בסדר? אבל יש דוגמאות, כמו שנראה היום, שלא כולם נכנסות לאיזה כללים אחרים, אלא שייכים לזה, יש פה איזה משהו שהוא קושי בפשט, שהוא מוביל אותי להבנה יותר מעמיקה.
אני פשוט לא מכיר, כי יש שם על ההצעה הזאת, אבל אני פשוט לא מכיר מספיק את הגמרא.
זה נכון, זה נכון, וככל שיותר נלמד ויותר נכיר, אז השאלות שלנו יותר טובות, יותר מדויקות. יש, בהקשר הזה יש דוגמה אחרת, בכיוון אחר, יש שאלות שאומרים עליהן, אי דייקינן קוליאי לא תנינן. אם תדייק עכשיו, עד כדי כך אתה לא תוכל ללמוד כלום, כן? אפשר כל משנה לפתוח. למה המשנה הזאת נפתחה בשין? למה היא מסתיימת בהי? לא כל שאלה היא שאלה, בסדר? יש שאלות שאתה יכול לא לגמור. יכול להיות שיש לזה תשובה, אני לא יודע באיזה עולם רוחני, למה זה נפתח בשין, יכול להיות. אבל יש שאלות שלא בכלים שלנו בכלל להתמודד איתן. אז הרב קוק מספר שפעם הוא שאל את הרב שלו שתי שאלות. הוא אומר, היום אני הבנתי מתי אומרים מדקים כולי לא תנינו, מתי אומרים שאלה שהיא טובה. שאלתי את הרב שלו שתי שאלות, על אחת אומר לי שאלה מצוינת, על אחת הוא אמר לי מדקים כולי לא... והיום נפל לי הסימון, כאילו איפה עובר הגבול. עכשיו, זה דבר שאי אפשר להעביר אותו, זה דבר שנקנה עם הניסיון. אתה שואל עוד שאלה ועוד שאלה, ולאט אתה רואה שיש שאלות שבכלל לך כלים, וזה כרגע לפחות, לא בכלל בעולם המושגים שלך, ויש שאלות שאתה מרגיש שזה קצה חוט, מה לעשות איתן. בסדר? אז לשאול זה תמיד טוב, אבל צריך לאט לאט לרכוש את הניסיון, איזה שאלה היא כן טובה, ואיזה שאלה היא מוגזמת. בסדר? ולאט לאט גם רואים שאלות שהן לא שאלות, פשוט אני לא מכיר בהם את הלשון, את הלשון של הגמרא או משהו כזה. אבל לפעמים דווקא להפך, דווקא כשלא מכירים את הלשון של הגמרא, אנחנו יותר נקיים בשביל לשאול את השאלות האלה. כי אחרי שכבר אני 20 שנה בלימוד וכאילו הכל נראה לי רגיל, אז לפעמים יהיה לי יותר קשה לבוא ולשאול, כי כבר אני יותר מדי התרגלתי לדברים המוזרים. יש לזה גם יתרון לזה שאנחנו בתחילת הדרך, אבל כמובן צריך איזה איזון, לראות איפה איזה שאלות הן במקום ואיזה שאלות הן לא מוגזמות. השאלות שלו או הלימוד שלנו את השאלות שלו?
השאלות שלו.
כשהוא שאל את זה?
כן.
לכאורה זה שאלות שהוא שאל לבירור. טוב, זה נושא בפני עצמו. בסדר, לא ניכנס. טוב, אז בואו ניכנס עכשיו לשיעור שלנו. כן. גם שיעור ממיטב הארץ. שיעור במסכת בבא מציע, למקביע מציע לחברו מהדינו. אני צמצמתי את השיעור ובערך נעסוק בחצי או שני שלי שיעור. השאר נמצא בספר, מי שרוצה לעיין עוד מוזמן, אבל ניסיתי לתמצת רק כדי שנוכל לאחוז בזה במסגרת הזמן שלה. המשנה פותחת, שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה יישבה שאינו בה פחות מחצייה וזה יישבה שאינו בה פחות מחצייה ויחלוקו. זה אומר כולה שלי וזה אומר חצייה שלי. הוא אומר כולה שלי שווה שנובע פחות בשלושה חלקים. הוא אומר חצייה שלי שווה שנובע פחות מרביע. זה נוטל שלושה חלקים, זה נוטל רביע. זאת אומרת, כל אחד נוטל את החלק שמוסכם על שניהם, שזה באמת שייך לו. כאילו, אתה מודה שחצי שייך לי, חצי קודם כל אני מקבל. בדיוק. על אותו תחום ויכוח, נשבעים ונוטלים חצי. ומה שלא מתווכחים נוטלים בלי שבוע. היו שניים רוכבים על גבי בהמה, אחד רוכב ואחד מנהיג. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה יישבה שלו בפחות מחציה, זה יישבה שלו בפחות מחציה ויחלוק לו. בזמן שהם מודים או שיש לילדים, חולקים בלא שבוע, אז לא צריך שבוע. בסדר, יש כמה מקרים שהעיקרון שלהם אותו עיקרון. הגמר אחת תשאל למה צריך את כל המקרים האלה, מה כל מקרה בא לחדש, כי העיקרון של המשנה מובן למה צריך כל כך הרבה מקרים בשביל זה. הגמרה בדף ח' אחרי הרבה דיונים לפני כן בכל מנושאים אחרים, הגמרא דף ח' אמר רבי בר חמא, זאת אומרת, המקביא מציאה לחברו קנה חברו. מהמשנה הזאת אני לומד שמי שהגביא מציאה בשביל חבר שלו, חבר שלו זכה במציאה. למה? דאי סלקא דעתך לא קנה חברו, תעשה זו כמי שמונחת על גבי קרקע, וזו כמי שמונחת על גבי קרקע, ולא יקנה לא זה ולא זה. אלא עליו שמאמינה, מקביע מציאה לחברו, קנה חברו. כן. הוא אומר, המשנה אמרה ששניים שהגביעו מציאה, ומדובר שהם הגביעו פה בבת אחת, בסדר? הגמרא מעמידה את זה. אז הם קנו אותה, שניהם וחולקים. עכשיו, איך ייתכן שקנו שניהם וחולקים? הרי בסוף אף אחד פה לא הגביע לבד. מבחינתי, כן? אני הגבעתי, והצד שאתה אוחז מבחינתי הוא כאילו מונח על גבי קרקע, כי אותו אני לא הגבעתי. הוא לא התנתק מהקרקע מבחינתי. והצד שאתה הגבעת חצי שני, אבל אתה גם לא הגבעת, כי חלק, אם מגביעים ככה מציעה, לא, לא קניתי, רק שאני מגביע את כולם מהקרקע. עכשיו, אם שנינו מגביעים, מבחינתי אתה קרקע. אתה לא כוח הגבעה בשבילי. אז כאילו המציעה עדיין מונחת במקום שלא עשיתי קניין לקנות אותה. אז אם אני הגבעתי חצי, זה לא עוזר לי, זה אפילו חצי אני לא אמור לקנות. ואז מה אמור להיות? שיבוא עכשיו מישהו אחר ויחטוף לנו, הוא זכה. לא אני קניתי ולא אתה קנית. אלא אם כן נגיד, אפשרות אחת, ויחידה אומרה בבר חמה, שכל אחד יתכוון להקנות לחבר שלו חצי. ואז מה קורה? אני הגבעתי חצי בשבילי וחצי בשבילך. אז את החצי שאני הגבעתי בשבילך, אתה גם מגביע אותו. ואז אתה שחצי, הוא מנותק מהקרקע מבחינתך, למה? כי אתה הגבעת אותו. האחיזה שלי גם היא הגבעה בשבילך, בשביל החצי שלך. אז חצי אתה הגבעת, ואותו דבר אני הגבעתי חצי. זאת אומרת, הדרך היחידה להגביר שהמציאה הזאת התנתקה מהקרקע באופן של הגבעה לקניין, היא רק אם אני אגיד שאתה הגבעת בשבילי, וכשאתה מגביע בשבילי אני זוכה.
זה
תוזר
כאילו, במקרה הם מתווכים של מי התנית.
הגמרא דנה בזה, בסדר? לא, הגמרא עוד מעט תשאל את זה, בסדר? על מה בדיוק מדובר, בסדר? אבל בואו נתעלם רגע מהשאלה הזאת כרגע. מתייחסים כרגע למצב שבאמת כל אחד מתכוון להגביע בשביל חברו. תראי רש"י, מתניתי דקטני שניים שהגביעו מציאה קנועה ויחלוקו, כשמגביע, מגביע לדעת שיקנה בחברו חציה. עוד מעט המשנה תשאל איפה זה במשנה, הגמרא תשאל איפה זה במשנה, כי באמת השאלה שלך היא טובה, בסדר? אבל בואו נתעלם רגע מהבעיה הזאת, בסדר? אבל אומר רמי בר חמה, חייבים לומר שהמגביע מציאה לחברו קנה חברו, אחרת אי אפשר לקנות פה. ברגע שמגביעים בבת אחת, אי אפשר לקנות, אין אפשרות לקנות. אמר רבה, רבה חולק על רמי בר חמה, ואומר, לעולם אם הלך המגביע מציע לחברו, לא קנה חברו. אז איך פה קנו? ואח היינו תמה, מי גודל זכי לנפשי זכי נמי לחברי. אומר רבה, בדרך כלל, אם אני מגביע רק בשבילך, לא שווה כלום. אבל למה פה זה טוב? כי אני גם רוצה לזכות לעצמי. ועכשיו, מכוח זה שאני זוכה לעצמי, אז יש לי כוח גם לזכות לך. בסדר? המחלוקת היא כזאת. רפי רמי בר חמה, במקרה שאני מגיע רק, מגביע רק בשבילך, זה תופס. רב אומר לא. אם אני מגביע רק בשבילך, זה כלום. אבל אם אני מגביע בשבילי ובשבילך, אז זה טוב. למה? כי להגביע בשבילי יש לי כוח. יש כלל מיגו, שהוא חוזר בהרבה דברים בגמרא. לדוגמה, מיגו התקצה לבין השמשות, התקצה לכולו יומה. זאת אומרת, מכיוון שזה כבר קיבל, זה התקצה הדבר הזה בזמן בין השמשות של כניסת שבת, אני מושך את הכוח הזה של המוקצה לכל השבת כולה. לכן נר שהיה דולק בתחילה, בכניסת שבת, הוא עכשיו אסור לטלטל פמות, אסור לטלטל אותו גם אחר כך לצורך העניין, כי התקצה לכולו יומה. בסדר? לא פוסק שלא לך, רק תם נפקמין על דוגמא. או לא משקוע מדוגמאות. עכשיו, אותו דבר פה מיגו. מכיוון שכבר הפעלתי כוח של זכייה בשביל עצמי, אני יכול למשוך את הכוח הזה גם לטובתך. זה מה שאומר רבה. אבל במקרה שאני רוצה, אני לא מפעיל כוח זכייה לעצמי, אלא אני רק רוצה לזכות בשבילך, אני מוצא משהו, מוצא אני יודע MP3, אני לא צריך MP3. אני יודע שאתה רוצה, אני מגביע בשביל שאתה תזכה, לא זכיתי, לא זכית. כי אין לי כוח לעשות קניין בשבילך, בסדר? אין את הכוח הזה. כן.
זה לא שאני
מפעיל
את הכוח עליך, לא, זה
קורא ממני. רב או רב בר חמה?
רב.
כן.
זה שאני
קורא
ממני,
בתור
זה שאני
מגביע
ורוצה לזכות לעצמי, אז
מתי הגבעת,
אז גם זה יכול להיות...
לא, לא, לא. אני רוצה לזכות לי ולך.
גם אם רק אתה תגביע, אתה יכול להקנות משהו לחבר.
כן, עזוב את המשנה שלנו, תתעלם רגע מהמשנה. מקרה אחר, שאני מגביע משהו בשבילי ובשבילך, ביחד. בסדר? אני עכשיו מוצא את זה, אני רוצה ששנינו נזכה. עכשיו כשאני מגביע, אז באמת שנינו זכינו, למה? מכיוון שכבר הפעלתי כוח לזכות לעצמי, הכוח הזה גם הוא טוב בשבילך. אבל אם הייתי מגביע רק בשבילך, זה לא היה תופס. מה קורה אצלנו במשנה, אומר רבה? מכיוון שכל אחד רוצה גם שהוא יזכה וגם שחברו יזכה, זה תופס. אבל זה לא בגלל שגם הגבע רק לטובתך היא טובה. בסדר? אז זה, קודם כל ראשון מחלוקת רמי בר חמא ורבא. רמי בר חמא המביא מציאה לחברו, קנה חברו. רבא לא קנה חברו, אלא מיגו. וזכי לנפשי, זכי נמי לחברי.
הוא אומר מציאה לא לחברו, זכה הוא לחברו.
בדיוק.
בסדר? אני אומר לך מה אומר שלא מביא בשביל עצמו בשלה?
גם אם אתה לא תביא בשביל עצמך בשלה, זה יתפוס.
למה אומר שתביא לך בשלך? תן לו תן לו בשביל את זה לזה.
נתתי דוגמה. מה? לא הבנתי.
לא, אתה אומר שוב המשנה.
מצאת לו.
למה שאני אגביה בשביל חבר
שלי? יכול להיות, אתה עכשיו רואה משהו. בסדר? אתה יודע שחבר שלך? אני יודע מה. לא יודע, יש איזה... נחשוב על דוגמה של ילדים, בסדר? יש קלפים של כדורגל, בסדר? אני לא מעניין אותי קלפים של כדורגל. אני יודע שחבר שלי זה מעניין אותו. אני מוצא, וואי, אני רוצה להביא לו את זה, אני מרים לתת לו.
אבל
חבר שלך
איתך, לא?
לא, מה לא משנה, נגיד
אולי... זה כשהוא מביא, אתה
מביא אותו, מה? לא, זה המשנה, אל תערבבו בין... הם עוברים פה כללים עקרוניים, משליחים את הכלל הזה למשנה. תתעלמו רגע מהדוגמה.
זה כאילו מקרה של בן אדם חדרים, לא
שתיים. כן, כן.
אם החבר שלו ממש לידו, זה יהיה בעיה אם הוא מקביע בשבילו, למה זה בעיה?
כן, כן.
אם אתה ברשות אבל, לא?
אם הוא מעיין אותך שליח, אז אולי זה משהו אחר. אנחנו מדברים עכשיו במקרה, לא קיבלת מינוי, בסדר? לצורך העניין. לא ניכנס לנושא של השליחות וכדומה. אז הם דיברו מקרה כללי. מה קורה כשאני עכשיו מקביע לבד בשבילי ובשבילך, או שאני מקביע רק בשבילך? עכשיו משליחים את זה למשנה. רבי בר חמא, במשנה שלנו, איך שניהם זכו כל אחד בחצי? כי אני מתכוון שאתה תזכה בחצי, אז אתה זוכה בו. מצוין. רב אומר, לא. במשנה, אם הייתי מתכוון רק בשבילך, לא היית זוכה. למה במשנה אתה זוכה? כי אני מתכוון לזכות גם בשבילי וגם בשבילך. ואז הכוח שלי הוא גם טוב בשבילך. בסדר? אז זאת מחלוקת רבי בר חמא ורבא. עכשיו, כמובן שמה אנחנו צריכים לשאול בכזה דבר? מה שורש המחלוקת בין רמי בר חמא ורמי?
אולי זה אם אני נמצא שם או לא, כאילו?
לא, 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 הם לא תולים את זה ב... לא מחלקים במקרים.
הרב כן מחלק.
לא.
אם אני נמצא שם, הרב אומר ש...
לא.
לא אם אני נמצא שם, כאילו, אם אני מקנה את זה גם לעצמי, זה הכל.
זה כן, כן, לא, זה המחלוקת עצמה, זה אמרנו, המחלוקת היא האם רק שאני מקנה גם, מתכוון לקנות גם בעצמי ידע תזכה או רק שאני... אבל מה השורש, למה לחלוק, מה הבינו המחלוק בדבר, בסדר? הגמרא ממשיכה, ועכשיו היא שואלת, אמר לרבך אברי דרבה עדה לרבשי, דיוק אי דרמי בר חמא מאיך, מאיפה הדיוק של רמי בר חמא? מאיפה הוא למד את זה? הנה אם אמירי איש השניים אוחזים לטלית, הטה מייקה אמר כולה שלי, ואין ההגבעת הכולה. והיה אמר כולה שלי, ואין ההגבעת הכולה, שאלה של יעקב. הרי המקרה ברישה הוא מקרה שכל אחד טוען שהוא יגביע אותה לבד, והשני יצטרף אליו אחר כך. אז פה לא שייך לא המגביע המציאה לחברו, וגם לא המגביע המציאה לא ולחברו. שניהם לא קשורים לפה. אז זה לא יכול להיות מהרישה. מה?
כי
שם
זה
שתי
אנשים
פה
בן אדם אחד?
לא. כי... ברישה, מה אתה טוען? אתה, כל הדיוק של רמי בר חמא מבוסס על תפיסה שכשכל אחד, הגבלנו אותה ביחד, ואנחנו מודים שהגבלנו אותה ביחד, וכל אחד יתכוון לזכות בחצי, והחצי השני חבר שלו יזכה בה. אבל ברישה זה לא ככה, ברישה מדובר שכל אחד טוען שהוא גביע אותה לבד בעצמו. אז לא יכול להיות, רמי בר חמא לא יכול לדבר על המקרה של הרישה. מה תגיד, המקרה השני של זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אתה למה לי? שזה מיותר, גם מהאיתור אתה תלמד את זה. האוקימנה כבר בדף ב' הגמרא כבר למדה, הרי שממציאה ספר מקח וממכר. החלק השני במשנה, הוא כבר נלמד לעניין אחר, לחדש שגם ב... זה לא רק במציאה, אלא גם במקח וממכר אותו דבר, לא משנה כרגע למה צריך שני החידושים. אלא מסיפה, מהחלק הבא. זה אומר כולה שלי וזה אומר חצייה שלי. למה צריך את זה? משנה מיתרה, שווה מן הדברי רמי בר חמא. הוא אומר, מי אמר שזה מציאה, אולי זה מקח וממכר, והחידוש הוא משיב אבדה, לא משנה כרגע, בסדר? הגמרא דוחה גם את זה. אלא מה, היו שניים רוכבים על גבי בהמה. בסדר, הגמרא מגיעה, עוברת, כל פעם היא עוברת שורה שורה במשנה, רוצה להגיד אולי רם וחמה למד לי פה, היא לא מצליחה, עוברת לשורה הבאה במשנה. עכשיו הגענו לשורה של שניים רוכבים לגבי בהמה. התולם עלי, זה, מה החידוש פה? אותו דבר. אלא ממשנה יתרה, שלא מן המדוע מתן רובו, קנה לחברו. אומרת הגמרא, לא, אולי גם זה לא למה. ודילמה, כמה שמונה דרוכב נמיקני. אולי החידוש פה, שגם רוכב קונה ולא רק המנהי קונה. בסדר? למה? אומר השימה החידושי גם הרוכב קונה. ואף אגב דלא משיכה היא, שאינה זזה ממקומה, שאין מנהיגה ברגליו. כן? זה, הוא סתם רק יושב על הבהמה. והשני מנהיג, הוא מושך אותה.
אבל הרבה, כאילו יש לו בהמה, זה לא כמו גדר פרץ לבנה? כאילו הוא עושה שם...
לא קשור, לא קשור. זה שדה, מיוחד לשדה, גדר פרץ לבנה, לא קשור לי. בסדר? אז גם פה אפשר ללמוד, כי זה בא ללמד משהו אחר. אלא מסייפה, בזמן של מודין או שיש להן עדין חולקים ולא שבועה. אם במקח או ממכר, לא צריך להגיד, זה פשיטה. אלא במציאה, בשמה מן המגיעים יוצא לחוק הקנה לחברו. זאת אומרת, בסוף המסקנה שרמי בחם מדייק מהשורה האחרונה של המשנה, כששניהם מודין, ואז הוא בנה את החידוש שלו, ורבו אמר, לא, לא מקביע מציאה, אלא מיגו דזכי נפש. טוב, אז זו סיכום הסוגיה, בסדר? יש פה מחלוקת עקרונית לגבי המקביע מציאה לחברו, מול מיגו דזכי נפשי. התלבטנו מאיזה שורה במשנה הגיעה החידוש רבי בר חמא, ניסינו, עברנו שורה שורה, כשהגענו בלית ברירה על השורה האחרונה. זאת הסוגיה שלנו.
גם רבי בר חמא וגם רבא, כל אחד לומד מה שהוא לומד, אבל בשורה האחרונה...
רבא הוא לא לומד מפה, רבא כאילו הוא דוחה יותר את רבי בר חמא, הוא אומר, אתה לא מחויב להגיע לחידוש שלך, שהלכת לחידוש מרחיק לכת, אפשר להסתדר עם המשנה בחידוש יותר קטן. בסדר?
זה חידוש
הזה
הוא
עובד
בין המשנה או
בלי הקשר? לא. יכול להיות שהמשנה זה מקור, כן? זאת אומרת, באמת לכאורה במשנה רואים שאני חייב להגיד שאני עושה פעולה שבזכותה אתה זוכה. אז יכול להיות שגם רבא יכול ללמוד את זה מפה, את מיגוד הדחי לנפשי, כן?
אז זה פעולה
שבזכותה
הוא זוכה.
כן, למה?
אז מה שמתחיל בדיוק.
אחרת לכל אחד נחשב כאילו מונח לגבי קרקע, בסדר? אז יכול להיות שגם רבי ימד מפה לצורך העניין, אבל בכל אופן הוא אומר, בטח לא חייבים לחדש מפה את החידוש רבי בר חמא. שני דפים לאחר מכן, בדף י', יש עוד סוגיה של המקביע המציאה לחברו. רב נחמן ורב חיסדא דאמרי תרוויו, המקביע המציאה לחברו לא קנה חברו. בואו נרשום את זה פה. רב נחמן ורב חיסדא לא קנה חברו. אומרת הגמרא, מה הייתה מה? למה לא קנה חברו? הווי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, והתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. יש כלל ש... קודם אלי שאלת על שליחות, אם אתה מנה אותי שליח. לכאורה, מה הבעיה? גם אתה לא מעניין אותי שליח, הרי יש כלל שזכין לאדם שלא בפניו. זאת אומרת, אני יכול לחשב שליח שלך לדבר זכות, אפילו בלי שאתה מעניין אותי שליח. לכן לומדת, הגמרא לומדת זה מזה שזכו בנחלה לקטנים בכניסה לארץ. הרי קטן לא יכול למנות שליח. אז איך זכו בשבילם? איך זכו? כי זכין לאדם שלא בפניו. זה גם סוגיה צריך ללמוד על למה זכין לאדם שלא בפניו, אבל הסברה פשוטה, מכיוון שאף אדם לא יתנגד שיזכו בשבילו, אז רק אם יש פה איזה צד של גריעות הוא יתנגד, אבל אם זה רק טוב בשבילו, אנחנו כאילו, אנן סעדה שהוא כן רוצה שליח, אפילו אם הוא לא מנה אותך פה בפועל, אנחנו ברור לנו שהוא היה רוצה שתעשה את זה, בסדר? אז לכן זכין לאדם שלא בפניו, ותעורר את השאלה, אז גם במקביע המציאה, כן? למה אני לא יכול להגביע רק בשבילך? כן? יכול זה אמור להיות פשוט. זה זכות, למה שאני לא זוכה בשבילך? מה הבעיה? אומרת הגמרא, לא. יש עוד כלל, שזה נכון רק כשהזכות בשבילך היא לא פוגעת באף אחד אחר בעולם. אם אתה עושה מעשה שהוא זכות לאחד, אבל באותו זמן הוא פוגע במישהו אחר, זה אתה כבר לא יכול לעשות, אלא אם כן אתה ממש שליח שלו, הוא מינה אותך ממש. ואז אתה, אז כאילו הוא עושה, אז אדם יכול לזכות בשביל עצמו, גם אם זה פוגע באחרים, גם אם זה מונע מאחרים להרוויח. הדוגמה היא תופס לבעל חוב במקום שחייב לאחרים, לדוגמה. אם יש איזו חברה עכשיו שהיא נפלה, היא עכשיו פשטה את הרגל, ויש לה המון חובות. עוד רגע, מה שהולך לקרות, כולם רצים עכשיו לנכסים של החברה, טוב, אני אתפוס משהו כדי שלפחות חלק הם ירוויחו. עכשיו, מה אתה עושה? אתה, אין לך חוב. אם היו חייבים לך, היית רץ גם לתפוס משהו. אבל אין לך חוב, אבל מה? לבן דוד שלך יש חוב כלפיו לחברה. אתה אומר, וואי וואי, עד שהוא יגיע, כבר לא ישאר לו כלום, אני עכשיו רץ לתפוס בשבילו. אז אומרת הגמרא, לא. תופס לבעל חוב, במקום שחייב לאחרים, לא כאן. אתה לא יכול לזכות בשבילו, אתה פוגע באחרים. בסדר? זה יפה מאוד שאתה רוצה לעזור לו, אבל אתה לא יכול לעזור לו על חשבון אחרים. כל אחד ידאג פה לעצמו. לכן, במציאה, כשאתה מגביה מציאה, מה אתה עושה? אתה חייב לאחרים, למה? כי מה יקרה אם לא תגביה? יבוא מישהו אחר ויזכה. להגביה לעצמך אתה יכול, זכותך. אבל להגביה בשביל מישהו אחר, אז זה נקרא כמו תופס לבעל חוב, במקום שחייב לאחרים, אתה מזכה אותו על חשבון מישהו אחר, זה לא תופס. בסדר? זה טעמם של רב נחמן ורב חסדא. המגביה מציע לחברו לא כאן, החברו, למה? כי אמנם אתה רוצה לזכות אותו, אבל אתה פוגע באחרים, אתה חייב לאחרים, ולכן זה לא עובד.
הוא
גם מציע
לחברו, חברו לא כאן, אבל הוא קונה?
אם, לא, הוא גם לא קונה.
גם לא קונה?
אלא אם כן מתכוון לקנות לעצמו.
בסדר? אם מישהו בא ולוקח על זה סתם ככה,
לא יכול להגיד לכולו, נכון. בסדר? הלאה. הייתי ורב על הרב נחמן, מציאת פועל לעצמו. פועל, אדם עכשיו שהוא לצורך העניין נזכר לחרוש שדה. הוא חורש את השדה, באמצע חרישה הוא רואה מחוץ לגבול של השדה, 2 מטר ליד, רואה איזה יהלום. רץ, תופס אותו, ממשיך לחרוש. בסדר? אז הוא זכה בזה. מציאת פועל לעצמו. באמת דברים אומרים, בזמן שאמר לו בעל הבית נקש עם יום הדור עם יום, אבל אמר לו, עשה ממלאכה היום, מציאתו של בעל הבית הוא. כן? אם הבעל בית אמר לו, היום אתה, אני כאילו קונה אותך לכל המלאכות. אז גם מציאת העבודה זה חלק מהמלאכות, ואז מה שהוא מצא זה שם לבעל הבית, בסדר? אז מה הקושייה? אתה רואה שהפועל הוא בעצם מצא, ומי קנה? בעל הבית. למה? איך הוא יכול לעשות את זה? אם אתה אומר שמגביה מצא לחברו, לא קנה חברו. אז איך ההגבהה של הפועל יכולה להקנות לבעל הבית? אומרת הגמרא, אמר לאישני פועל דידו כי יד בעל הבית הוא... שם זה שונה. פועל זה כבר ממש, כאילו, זה כבר דין שליחות, בסדר? כי ידו ממש זה יד בעל הבית. לא משנה עכשיו, מה ניכנס לזה, זה שליחות, או כן, אולי אפילו יותר משליחות. אבל מבחינתנו, בסדר? זה כבר לא סתם שאדם מצא והגביע בשביל חבר שלו, זה ממש כאילו בעל הבית הגביע, זה סיפור אחר. בסדר? אז להגמרא, עדיין יש שם קושייה, תירוץ. בסוף אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, המגביע מצא לחברו, כן, קנה חברו. הוא לא מסכים. מי זה שוב? רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, קנה חברו. יפה. בסדר, ויש איזה קושי מהמשנה, לא משנה, הוא מתרץ אותו, לא ניכנס כרגע, לא... מקשה הרב חרלה בבית זבול, הוא אומר, מצאנו 2 סוגיות של המגביע המציאה לחברו. יש לנו פה, רבי ברחמה אמר קנה חברו, רב אמר לא קנה חברו, כאן רבי נחמן בחסידא אמר לא קנה חברו, ורבי חייא בר אבא אשר רבי יוחנן אמר כן קנה חברו. לא מצאנו, כאילו אף סוגיה לא הזכיר את הסוגיה השנייה. זה מאוד מוזר, יש לנו 2 סוגיות, עוסקות בדיוק באותו נושא, וכאילו לא קשורות, לא, 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 כאילו כל סוגיה היא עצמאית, כאילו פעם ראשונה שעוסקים בזה. מה זה?
סוגיות שמגילות כאילו בשעת ולא מזכירות אחת השנייה, מה?
בדרך כלל, יהיה איזה יזכור. בטח אם יש ראייה מהמשנה, אז הייתי מצפה גם שהיא תגיע פה הראייה הזאת מהמשנה לצורך העניין. וגם פה הגמרא משתמשת במשנה, בסדר? משנה אחרת. לא משנה כרגע, אבל... כאילו אתה רואה, כל סוגיה עבדה בצורה עצמאית, לא הזכירה בכלל שיש עוד חכמים שחולקים בנושא הזה. זה מאוד מוזר. זה קושייה הראשונה, בסדר? אז כל פעם אני רושם אותה כאן. מה היחס בין שתי הסוגיות? שאלה נוספת, שעליה אני כבר אומר שלא נענה בשיעור, אבל זו שאלה גם כן מאוד חשובה להתרגל אליה, ואולי אם תרצו תהנו בעצמכם בספר. מי מקשה פה על רמת מואפיקה? רבא. אז מה? אם הוא מקשה עליהם, אז לכאורה מה הוא סובר?
שכן
קנה. קנה חברו. אם תמשיכו. יפה, בסדר? לכאורה יש סתירה בדברי רבא. בסדר? מובן את הקושיה? קושיה חזקה וחבל שלא נענה לה, פשוט זה מסובך מדי לענות עליהם. לא, בגלל שאנחנו מצמצמים, אז לא נוכל להגיע לתירוץ.
אבל הרב, מפורט להגיד שרב הסובר שם שכנח הדור ולהפיעו כאילו?
אני רואה שפה הוא מקשה עליהם ופה הוא מקשה עליו.
לא, פה הוא לא... בדף ח' הוא לא רק מקשה, הוא אומר מפורש לא כנח הדור.
כן.
בדף י' הוא לא אומר את זה מפורש, כאילו, מה?
נכון, הוא מקשה, הוא מביא קושייה. סתם, הייתי מצפה שאם הוא מסכים, אם הוא מביא קושייה, אז איך הוא אומר בדף ח' שלא קנה חברו, הוא מביא איזה קושייה, ואם הוא מסכים, אז שיתרץ בעצמו את הקושייה, כאילו. עכשיו, תוספות, אתה צודק כאילו באמירה שלך, זה באמת, מה אומר שם תוספות? הבאתי לכם אותו, כן. מקור, הרבה הייתי ברב על רב נחמן. אף אגב דלאל, דחי רב ודיוקי דרמי ברכה, ממש מה זה סבר לא קנה חברו, שמה קיבלה אחר מרב נחמן. הוא אומר, אולי נגיד, נכון, רב אצלנו מקשה, ורב נחמן עונה לו, והתשובה טובה מבחינתו, ודווקא זה כאילו יותר מאוחר כבר, אחרי שכבר רב קיבל את דברי רב נחמן, אז שם הוא מקשה על רמי ברכה. בסדר, אבל גם תוספות כותב את זה בלשון שמה, וגם אנחנו... כן צריכים יותר לבוא ולהבין מה היא דעת רב. אבל שוב, אני אומר, לצערי לא נעשה את זה היום, מי שרוצה, יבורך.
מעצים את השאלה הקודמת,
כי אם יש תשאלה
לרב, אז אבל לא...
כן, נכון, נכון. טוב. טוב, אנחנו עכשיו נכנסים לרש"י. יש לנו כבר שתי שאלות, שוב, השאלה של רבא אני מתעלם ממנה. בסדר? נרשום פה ג' רבא ואנחנו לא נענה עליה. יש לנו שתי קושיות, קודם כל מה יש לרשום אחוז רבי בוחנה ורבא, והיחס בשתי סוגיות שמוזר שלא לא הוזכר שום יחס. שתי שאלות נוספות דרך דברי רש"י. רש"י, בסוגיה שלנו הראשונה בדף ח', אומר רש"י דרחוב קני, כן, מה אמרנו? למה אי אפשר לדייק משהיו שניים רוכבים? כי אולי זה בא לחדש חידוש מיוחד. מה החידוש המיוחד? שגם מי שרוכב על הבהמה הוא קונה אותה. אומר רש"י, ואף על גב דלא משיכה היא, שאינה זזה ממקומה, שאין מנהיגה ברגליו. רש"י אומר לנו, כן, החידוש שרכוב קונה, אפילו שהוא לא עושה שום משיכה, הוא לא נותן לה איזה ביתה עם הרגל. אם הוא נותן לה ביתה עם הרגל והיא זזה, אז זה נקרא קניין משיכה, בסדר? כי אחת דוגמאות קניין משיכה זה קישה במקל ורץ, בסדר? אם הוא נתן לה איזה מכה ומכוחו היא עכשיו הלכה, אז זה נקרא קניין משיכה. אז אומר רש"י, פה מדובר שהוא לא ניגע ברגליו, הוא רק יושב פסיבי, סטטי, לא עושה כלום, רק יושב על הבהמה. והחידוש שהוא קונה. אומר, שואל הרב ויצמן שתי שאלות. אחד, איך הוא יודע? איך רש"י יודע שרכוב קונה לא בקניין משיכה אלא בקניין אחר? איך רש"י יודע את זה? איך רש"י יודע שרכוב קונה, כשהגמרא אומרת שרכוב קונה, זה בקניין שהוא לא קניין משיכה? אולי נגיד שזה רכוב. הגמרא אומרת, כשהיא דנה בסוגיית רכוב המנהיג, שלא פתחנו אותה עכשיו, אז היא אומרת, לא זוכר אם זה באב אמינא או במסקנה, אבל שרכוב, הכוונה גם כן, שהוא כן נותן לה מכות עם הרגליים, מנהיג ברגליו. אז, ויש כבר מנהיג? לא, אז יש את המנהיג בחוט, רגע אבני מנהיג. יש מנהיג שהוא מושך ויש מנהיג שהוא יושב ונותן לה מכות עם הרגליים. אולי זה הרחוב שמדובר? ואולי זה החידוש? שאפילו כשיש מישהו שמנהיג עם, עם החבל, מכיוון שאתה יושב ומנהיג עם, עם הזה, זה לא פחות טוב וזה גם כן קונה. מאיפה רש"י יודע שהקניין שמדברים פה הוא לא קניין של משיכה רגיל, שהוא ממציא פה קניין אחר? זו שאלה אחת.
אולי
יותר עניין שזה משיכה, לא? כן. השאלה הבאה היא בכיוון שאתה אומר, שזה בעצם הרחבה של השאלה הזאת. מה גרם לרש"י בגמרא, איזה קושי בגמרא גרם לו, או מה הוא ראה בגמרא שהביא אותו לדבר הזה, לפרש בצורה מיוחדת הזאת? זה שתי שאלות שהן אחת בעצם. רש"י פירש שרחוב פה מדובר על זה שרוכב סטטי ולא נחשב שום קניין משיכה. מאיפה רש"י קודם כל יודע שיש כזה קניין? מאיפה הוא יודע שיש כזה קניין? ונגיד שיש כזה קניין, אבל מה גרם לרש"י מהגמרא להבין שזה מה שמחדש את הגמרא? כי הפשט הוא דווקא להגיד, מה זה רוכב? איך רוכב? רוכב זה בדרך כלל נותן מכות ברגליים גם, נכון? מי שרוכב על בהמה, הוא לא סטטי והוא לא עושה כלום, הוא גם עושה פעולות שגורמות לבהמה לזוז. בסדר?
אבל זה כל החידוש של המשנה, לא?
לא. אמרנו, אפשר להסביר, וגם הגמרא מסבירה שאפשר להסביר שרוכב, שהוא מנהיג ברגליו גם כן, נותן לו מכות עם הרגליים, זה הרוכב, ואז הקניין משיכה.
אז למה היה צריך גם לשניים רוכבים וגם לרוכב עם מנהיג?
אז הגמרא דנה בזה, לא משנה, אנחנו לא בזה עכשיו, לא, זה... הגמרא?
אולי זה מוכרח להגיד שזה לא משיכה, ואז...
אפשר להגיד שזה לא זו אף זו סתם לצורך העניין. שניים רוכבים שהם, לא יודע אם מנהיגים או לא מנהיגים, לא משנה, זה בא להוסיף לזה משהו, צריך לראות מה בדיוק. וגם אחד רוכב אחד מנהיג, שלא תחשוב שיש איזה הבדל בין הכוחות, שתגיד שאולי כל כוח בפני עצמו הוא טוב, אבל כשהוא נמצא ביחד עם השני, אז הוא יותר משמעותי, יותר דומיננטי פה, ולכן זה כאילו בטל. לא, גם כשאחד כזה ואחד כזה זה תופס. אנחנו לא בסוגיה, אנחנו צריכים לראות את זה, כאילו... בסדר, אבל בכל אופן, זה לא הפשט, ודאי שמה שרש"י כתב, לכאורה, זה לא הפשט. רוכב, הפשט של רוכב, כשאדם רוכב על בהמה, הוא גם עושה פעולות שהיא תזוז. בסדר? רש"י מצייר פה איזה מציאות של רוכב, שהוא כאילו לא זז, הוא סטטי, הוא לא משפיע בכלל על הבהמה, והמשנה כאילו מחדשת שזה גם כן קונה. אז אחד, מאיפה רש"י בכלל מחדש את הקניין הזה? מי אמר שדבר כזה קונה בכלל? זה היה קניין משיכה. ושאלה שנייה, גם אם נגיד יש איזה קניין כזה שקונה, מה גרם לרש"י פה בגמרא לפרש לא בפשט? שרוכב, זה רוכב גם שהוא נותן מכות עם הרגליים. רש"י ראה משהו פה במשנה או בגמרא, שגרם לו להסביר בצורה הזאת. מה זה הדבר הזה? כן?
אולי זה שאתם רוצים להשוות את זה לאחד שמתן לך דרופיש חדש שלא עושה כלום, אתה רוכב או קונה כמו שלא.
לא, אבל שם, כל אחד שהוא פועל, שהוא גורם בקניין, הוא כן עושה משהו. נכון? הרוכב הוא לא קונה כי יש מנהיג. נכון? פה הוא בעצמו הוא זה שכאילו הוא מכיל את הקניין. בסדר? זה לא דומה למקרה שהחבר שלי קונה, בסדר, הוא סטטי לגמרי, נכון, אבל אני זה שמכיל את הקניין בשבילו, ואני כן עושה פעולה. ופה פתאום אתה רואה שמי שמכיל את הקניין, הרוכב, הוא לא עושה שום פעולה. בסדר? אז זה לא מספיק.
רגע, הרב, אם הרוכב הוא קונה בקניין משיכה, זה לא חידוש, נכון?
זה חידוש, הסברנו. מצד מה זה לא חידוש? מצד המשנה, זה היה בסדר להגיד את זה, החידוש הוא, שמה? שלמרות שיש לידו גם כן מנהיג, זה לא מבטא את הקניין שלי. הייתי יכול להגיד, כשיש מישהו סתם, כן? בסיבובים על סוס פוני, כן? אז אתה יושב על הסוס, כולך מתלהב, נותן לו בעיטות, חושב שאתה עושה משהו, אבל יש את זה שלוקחת עם החבל, והוא באמת מנהיג. אז הייתי חושב, זה בסדר שסתם רוכב על בהמה, הוא קונה אותה. אבל אולי כשיש איתו מנהיג אז הוא לא קונה אותה. כי המנהיג הוא הדומיננטי פה. מחדש את הגמרא, לא? הייתי יכול ככה להסביר את החידוש של המשנה. ורש"י לוקח פה לחידוש שלא ברור מאיפה הוא הגיע אליו, זה חידוש עצום מה שהוא אומר. אתה רוכב, אתה לא עושה כלום, אתה רק יושב על בהמה וקנית אותה. זה חידוש מאוד גדול. זה לא קניין משיכה, אז איזה קניין זה? איזה קניין? זה קניין, בהמה נקנית במשיכה. זה ככה המשנה אומרת בקידושין. בהמה גסה נקנית במשיכה, הדקה בהגבה. לא עשית פה לא משיכה ולא הגבה. אתה רק יושב על הבהמה, מה זה הדבר הזה?
כן. כשהעניים עושים את כל
השיבולים, אסור להם
נגיד
לאזרוק
צמיחה על
השיבולים,
נכון?
אולי זה יותר,
אבל שם זה לא תופס. לא, אולי שזורקים בגלל
שזה סוג של קניין, כן אסור לאזרוק. לא, שם זה לא קונה. זה לא קונה שם. זה לא שזה קונה ואסור. אם הוא עשה את זה ובא אני אחר וחטף, הוא זכן בעיה. זה לא קונה, ופה פתאום זה כן קונה, לא עשית כלום, זה מוזר מאוד. בסדר?
אני מוסיף פה שאלה הדלת. שאלה הדלת. מאיכן לרש"י שרחוב יכול לקנות ללא משיכה? והי, מניין לקח פירוש מחודש זה מתוך הגמרא? למה לא פירש כמו הפשט?
שרוכב זה רוכב עם בעיטות גם פה. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מתחילים לענות.
אני מצטער על הטוש.
כן, מאיכן רש"י שרוכב יכול לקנות ללא משיכה בכלל? ושאלה אחרי זה, מה גרם לו בגמרא להגיע לפירוש הזה? כנראה היה לו משהו קשה בגמרא שהכריח אותו לפרש פירוש כזה מחודש.
איך הוא יודע שזה לא משיכה? מה השאלה שם?
איך הוא יודע שבכלל זה באמת דינית, זה קניין שהוא תופס?
לא משיכה, אני אמרה אפילו לא מנהיגה ברקלה.
כן.
ושמוע קונים
של משיכה? לא. לא יודע. זו השאלה, ממה הוא קונה פה? מאיפה רש"י מחדש לקניין שהוא לא קניין משיכה?
השאלה
אומרת. לא. רש"י אומר, אף אגב ולא משיכה, היא שנעת את זה ממקומה? קונה. ולמה הוא קונה? לא יודע למה. שאלה אחרונה, ומפה אנחנו נתחיל לומר את היסוד שהוא יתרץ לנו את הקושיות. השאלה הבאה היא מדברי הריטב"א. הריטב"א על הסוגיה אומר, אלא מעל אותה פסקה שרש"י התייחס אליה, היו שניים רוכבים, ואף על דאב דבעי ליקה אגבה, מכל מקום מאיתור הקמה שמנה דחייכי דחלוקה דעת המשום דאפשר דתרוויו יגביאוה ביחד, אף עד דתלית נמי משום דתרוויו יגביאוה. הוא אומר, למרות שפה לא מדובר על אגבה, הרי על מה מדבר רמי בר חמא? המגביה מציעה לחברו, נכון? אז איך אתה לומד, כאילו, קשה להריט לי, איך אתה לומד מחמור, מרוכב, כן? אז מה הוא אומר? שכמו שכאן, בשניים רוכבים, אז אפשר ששניהם יגביאו ביחד את הבהמה, אז גם בטלית, גם כן, הם יושבים את רבה לו הגביאו. מקשים עליו, על הלשון שלו. כן, נוצר מפרשי התלמוד. הוא אומר, זה בא, כאילו, זה כמו שבהמה יכול להיות שהגביאו אותה ביחד, אז ככה גם בטלית אפשר שהגביאו אותה ביחד. שנייה, סליחה, בסדר, זה דחוף קצת. כן.
לא, אני רק עוד אדבר משם. את רוצה שאני אעצור אותם שם? אני אעשה את זה, אבל אני אעשה את זה שזה לא טוב. הנה, אני אשלח את זה. רק שנייה. את הפסקה של דקות שלך, בסדר?
היה אוויר.
מה קשר אוויר למזגן?
המזגן מכניס אוויר בחוץ.
הוא לא
אכפת לי שלא מזה, אבל
נעלה לי את ה...
אני פתח תכנונות סגר, אני סגר תכנונות ותכנונות מזגן.
אני סגר חלונה.
לא יודע? הלכתי לשירותי, תכננו אותי.
היית באמצע
שאלה.
היית באמצע שאלה, אמרתי סיימת לי לסיסו שאתה עמד את המזגן, אמרתי לו לבוא לי
לא עשו לב. כבר מישהו ילמד את דברים חשובים.
עכשיו גם אומר דברים לא חשובים. אוקיי, טוב, אביה. זה רק סורדים פה מה נראה לך, אני...
סליחה. לא. בואו, כאילו... אז עוד רגע תקשור את כל הקושייה והתוכן של הריטבה, אבל מה שקשה למפרשים, מה הקשר לטרוויו הגביעו הביחד? לא מדבר שהגביעו את הבהמה, מה הם עושים? רוכבים על הבהמה, מה זה הגביעו הביחד? אז מתקנים את הלשון, אומר, באותה מפרשת התלמוד, הוא כותב, הוא משנה את לשון הריטבה, מתקן, והוא כותב ששניהם זכו בה על ידי רכיבתם. בסדר? לא ששניהם הגביעו הביחד.
לא שניהם זכו בה?
שניהם זכו בה לדרך רכיבתם. אבל השיטה המקובצת לא משנה, הוא מביא את הריטבה, הגביעוה, ומאוד קשה לשנות את לשון הריטבה בגלל קושייה, בסדר? אז מה שקשה לנו, למה על שניים רוכבים, הריטבה כותב, משתמש בלשון שהם הגביעוה, הרי הם לא הגביעו אותה. אז מה זה לשון הגביעוה? בסדר, מובן את השאלה?
רגע, אפשר להגיד להריטבה סביב קודם?
לא. למה לא? כי אנחנו לא מסבירים את זה עכשיו. הריטב"א אומר על שניים רוכבים, אז הוא קורא להם, שניהם הגביעו ביחד. הוא בא להסביר מה הקשר, מה לא יודעים מפה לטלית, הוא אומר כמו שפושט, אי אפשר ששניהם הגביעו ביחד, ככה גם בטלית, לא משנה בדיוק מה כמו שאמרתי, בסדר, אני גם לא נחצה את זה עכשיו. רק מה שקשה, איך אתה קורא לשניים רוכבים על בהמה, שניהם הגביעו ביחד. ולכן מישהו תיקן, צריך לעשות לנו תיקן את הלשון, אבל מאוד קשה, הריטב"א כתב הגביעו. בגלל קושי לא באים לשנות לשון, בסדר? אז השאלה היא, מדוע, כיצד הריטב"א כותב על שניים רוכבים הגביעו?
הרבה כן, אבל לא
בדיוק בלשון הריטב"א. תלוי במה. אמרנו, ברש"י, רמב"ם ורמב"ן מדייקים כל מילה. בריטב"א, אתה לא תגיד בתוספות, לא בתוספות תכתוב משהו, לא מסתדר, אז תגיד, טוב, אל תדייק בתוספות, במקום לא, אל תדייק כתוב פה כן.
זה גם לא דיוק
אדם. זה ברור שזה דבר שהוא, אתה לא הבנת אם אתה לא זה. גם פה, לשון הגביעו, זה לא איזה מילה, למה הוא כתב הגביעו ולא משחו, לא יודע, משהו כזה. גם זה היה המקום לשאול, אבל פה זה קושי גדול שהריטב"א בוודאי כתב פה לשון שהיא לכאורה לא קשורה לעניין, זה לא איזה דיוק... ברש"י אנחנו נדייק נגיד בדיבור המתחיל, למה הוא החסיר איזה מילה בדיבור המתחיל, דוגמה, משהו כזה, או ממש כאילו כל מילה, אבל זה, אם לא הבנו את זה, אז לא, יש לנו בעיה בהבנת הריטב"א, בסדר? בוודאי שאנחנו גם בדברי הראשונים, אנחנו לא אומרים שהם... לא... ומתעשים לדברים שלהם ברצינות. אנחנו אומרים שם, שלושת הראשונים שהזכרנו, מקובלם של רוח הקודש של כל דבריהם, וממש מדייקים בכל מילה ומילה, זה ממש כדברי הגמרא. בסדר? אבל... זה ודאי שבריטב"א כזה יותר מדי. בכל אופן, כל הדברים האלה הם דוגמה לאותם משכיות כסף, לפני שנבוא עכשיו לתרץ. אנחנו רואים דברים פה שלא זורמים חלק בסוגיה. נחזור רגע לקושיות. זאת שאלה כללית, בסדר? שמה שראש המחלוקת. זה תמיד צריך לשאול. אבל שתי סוגיות עוסקות באותו נושא ולא מזכירות אחת את השנייה. הקושייה עם רבא בוודאי היא חזקה. מאיפה רש"י לוקח שבכלל יש קניין כזה של רכוב בלי משיכה, ומאיפה הוא ראה איזה קושייה לו בגמרא? והלשון של הריטב"א שהגביעו על שניים רוכבים. בסדר, כל הדברים האלה זה מראים שיש פה משהו שכאילו לא זורם חלק בסוגיה, והם חלונות הצצה שעוזרים לו להיכנס פנימה. אנחנו רוצים בכזה מקרה לנסות להבין יסוד אחד שהוא יאיר את כל הקושיות. לא תמיד זה קל, אני נמצא שמאיר את רוב הקושיות. ככל שנמצא יסוד שהוא יותר מטרץ, אם נתחיל עכשיו לטרץ כל קושייה נקודתי, כנראה שאנחנו לא נוגעים בנקודה. כי...
מי אמר שקשורים כאילו אחד השני הקושיות? ואם הם לא קשורים, אז אולי כל התחרות זה מפני עצמו.
אתה צודק, לא תמיד זה קשור, אבל בדרך כלל, שיש לך הרבה קושיות, אז בנושא אחד, בסוגיה אחת, אז ככה דומה בפיזיקה, לימוד פיזיקה. ככל שתיאוריה, ככה המדע עובד, ככל שתיאוריה היא מתרצת יותר קשיים, אז היא הופכת להיות יותר ודאית. בסדר? המדע יותר מקבל אותה. אם יש לדוגמה תיאוריית כוח המשיכה, תרצה כל מיני קושיות מדעיות פיזיקליות בעולם, והלכו איתה הרבה שנים, והיה קושיות שהיא לא תרצה. אז מה זה? זה התפתח, אני לא מספיק בקיא, אבל כל תורת היחסות זה כבר איזשהו פיתוח, לא יודע אם של כוח המשיכה או לא, לא משנה, ותורת הקוונטים זה כבר תרץ עוד יותר דברים, אז זה כבר הפך להיות תיאוריה יותר אמיתית. זאת אומרת, יש כלל, זה מבואר בפסקה של הרב זורני, מלחמת הדעות והאמונות, והרב יוסף קלנר הפך את זה לספר שלם שנקרא פלורליזם, פנאטיזם וכלליות. בסדר? שהעיקרון הוא שככל שיש אמת שהיא יותר כוללת, יש לך איזו אמירה שהיא יותר כוללת, עונה על יותר קושיות, היא כנראה יותר אמיתית. כי בסוף האמת היא אחת. האמת האלוקית היא אחת בסוף, ופשוט רואים אותה מכל מיני זוויות. וזה נכון גם בכל נושא ונושא. ככל שאתה יותר נוגע בשורש שלו, ממילא כבר זה תרץ את כל הקושיות, כי הקושיות הן נובעות בסוף מאותה נקודה. אם אני אוחז בצד החיצוני, אז כל קושייה אני אענה עליה באופן נקודתי.
אבל זה מסוגל שכל שאלה בעצם נוגעת בפן אחר בסביבה.
אז לכן אני אומר נכון, אם לפעמים אתה יכול לתרץ שתי קושיות בתשובה אחת, שתי קושיות בתשובה אחרת. אז בסדר, זה כרגע מה שהגעת. אבל אם אחר כך אתה תראה יסוד שהוא מתרץ את כל הקושיות, כנראה שהוא יותר אמיתי. בסדר? זה לא שלא יכול להיות שבסוף אני שיהיה פה עם שתי יסודות, שחלק מהשאלות קשורות אליו וחלק אליו, זה יכול להיות. אבל אם הגעתי ליסוד שהוא מתרץ יותר קושיות, הגעתי לנקודה יותר אמיתית. זה כלל בחיים בכלל. טוב, אז אנחנו עכשיו מתוך זה רוצים לנסות להבין מה היסוד של הסוגיה, ולעשות דרכו לתרץ את הקושיות. בשביל זה אנחנו נעיין בייחודיות של קניין הגבה, נכון? הנושא של הסוגיה מהו? קניין הגבה, נכון? המגביה מציעה לחברו. בסדר? נכון? מסכימים שזה הנושא? זה לכאורה הנושא. לגבי קניין של מציעה, הרמב״ם בהלכות גזלה ועבדה מקור 6, כותב, כל מציעה שאמרנו בה שהיא של מוצאה, אינו זוכה בה עד שתגיע לידו או לרשותו. אבל אם ראה את המציעה, אפילו נפל לו עליה, הוא בא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה. הרמב״ם אומר, במציעה זה חייב להגיע לידו או לרשותו. לראות זה לא מספיק, אפילו ליפול עליה זה לא מספיק. המסד משה מדייק, לעומת שאר הקניינים, שבהם לא כתב הרמב״ם עד שתגיע לידו, קניין משיכה לא כתב שתגיע לידו. אדם שקרא לבהמה והיא רצה, אפילו אם היא לא נכנסה לחצר שלו, הוא זכה בה. ועוד דוגמאות אחרות. ובמציאה פתאום כותב הרמב״ם עד שתגיע לידו. זה ביטוי מיוחד. למה הוא כותב פה עד שתגיע לידו? יש יסוד שהוא חוזר בכמה וכמה דברים, מופיע בשוט חתם סופר, לגבי הקניינים. יסוד מאוד חשוב. כל פעם כשעוסקים בקניינים, הרבה פעמים היסוד הזה הוא יהיה משמעותי בשבילם. אומר חתם סופר, הוא מביא את הרמב״ן, יש מחלוקת עם דבר תורה מאות קונות או משיכה קונה. אז הוא אומר, סביר עלי בישראל, למען דאמר מאות קונות, לא משטח הקניין מתנה, אלא בחליפין, ואגב וחצרו. שמאמינה, אפילו מתנה לא קנה במשיכה. ובמציאה דלא שהיה חליפין ואגב, ליקה לרמב"ן אלא חצרו. הרמב"ן אומר, מביא חתם סופר, עוד מעט הוא יסביר את זה, שלמי שסובר שמהתורה מאות קונות, כן? אז איך אני יכול לקנות במתנה כשאין מעות? בקניינים שאין בהם נתינת מעות. קניין שיש נתינת מעות, אני כשנתתי את המעות. אבל יש הרבה קניינים בין אנשים שהם בלי נתינת מעות, אתה נותן לי מתנה. באיזה רגע אני זוכר במתנה? אז הוא אומר, או בחליפין, שעשינו זה החלפה תמורת משהו, או בקניין אגב קרקע, או בחצר, שזה נכנס אליי לחצר. בסדר? אם יש קניין משיכה, אז קניתי ברגע שמשכתי. אבל אם אין קניין משיכה, אז אני אקנה, כשאין מעות, אני אקנה או בחליפין, או באגב קרקע, או בחצר, כשנכנס לחצר שלי. מה קורה במציאה? חליפין אי אפשר במציאה, למה? אני לא קונה ממישהו. גם אגב לא, אני לא קונה ממישהו. הקניין היחיד שמתאפשר במציאה זה קניין חצר. זה נכנס אליי לחצר. אומר לחתם סופר, תקשיבו,
עיקרון מאוד 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 יסוד.
הקשו על דברי הרמב"ן האלה, זה מה שדילגנו פה, והוא בא לחזק את דברי הרמב"ן. דברי הרמב"ן זה מכונים בטעמם.
הרמב"ן אומר שמעות כן קונות או
לא קונות? לא, הוא אומר שלמען הוא לא אומר, זה מחלוקת מוראים. הרמב"ן אומר, למי שאומר מעות קונות, אז קניין מציאה היא רק בחצר. מסביר החתם סופר. דברי רמב"ן זה נכונים בטעמם, זה ודאי לפי המובן, אי לא חידשו התורה שום קניין לא לבני ישראל לא לבני נוח, על כוחך היה בנוהג שבעולם, אדם קונה מחברו במעות שהיה פורה לו עד גמיר מה שיתנו ביניהם, ואחר כך היה לוקח למכול לתוך ביתו ברשותו, ובזה היה נגמר הקניין בספק ופספוק. חלק כתב רש"י בחורות. וכן במתנה המציאה, היא לקח הדבר הנקנה לביתו, ממש, פשיט השלום שלו, מה נרמה למיני? אומר החתם סופר, לפני מתן תורה, איך היו קונים דברים לפני מתן תורה? אתה נותן לי משהו. אני רוצה לקנות לך משהו, אז מה אני עושה? מסכמים על כסף. כשאני גומר לשלם לך את כל הכסף, אתה מביא לי את החמור, וכשאני מכניס אותו לחצר, עכשיו נגמר הקניין. מתי נגמר הקניין? כשכל הכסף שלי אצלך, וכשהחמור שלך אצלי לגמרי, אז הקניין עכשיו נגמר. זהו, זה עכשיו בבית שלי, ונגמר הסיפור. אמנם ניתנה תורה ונתחדשה קניינים החודשים. מה חידשה התורה בעניין הקניינים? לחד בכסף בלי שיקח הדבר נקנה לידו כלל, ולידך במשיכה. זאת אומרת, מחלוקת מה חידשה התורה. דעה אחת שהתורה חידשה שכתה נותן כסף, אפילו אם לא לקחתי את החפץ, נתתי כסף, זהו, זה שלי עכשיו. לדעה השנייה, לא. כשאתה מושך, זה שלך. וזה איננו לקיחה לביתו ורשותו. קניין משיכה ומחדש, אתה לא צריך להגיע לך הביתה. אלא, אפילו רק בסמטה ברשות הרבים, כשמושכו שיגביע, קנה. אפילו את הצד ברשות הרבים, לא הכנסת את זה לרשות. משכת את הפרה, עזבת אותה, היא עכשיו עומדת לבד, באמצע הרחוב סוען בירושלים. היא שלך כבר, זה החידוש של התורה. למרות שהיא לא אצלך בבית עדיין, ואתה לא מחזיק אותה עכשיו, עשית פה פעולת קניין והיא שלך. נעצור שנייה פה רגע, לפני שהמשפחה גם סופר. בואו נגדיר בהגדרה חדה, מה ההבדל בין הקניינים לפני מתן תורה לקניינים לאחר אחרי מתן תורה? בחקירה אני רוצה שתגדירו.
צריך
להיות בשביל
תורה. מה? צריך להיות בשביל תורה.
יותר חקירה. חקירה יסודית, מוכרת.
האם החצר
לא סימן איזשהו מזה? או שזה רק סימן איזשהו? יותר מזה. כשאני אומר שהקניין נגמר כשזה אצלי בבית, מה אני אומר? מה המשמעות של זה? בגמר, אבל מה, מצד מה אני קונה פה? או כשאני אומר שהקניין הוא, כשעשיתי ככה, וזהו, באמצע הרחוב. איזה עוד חקירות אתם מכירים? אמרת גב רחב, אתה אמרת סימן סיבה?
כוח בפועל. כוח
בפועל, מה עוד? מה? מכירים דין ומציאות. האם דבר הוא דין או מציאות? כשאני אומר שהקניין נגמר כשהפרה אצלי בבית, זה המציאות. זהו, אין פה עכשיו איזה חידושים. מצד המציאות, זה אצלי בבית, הכסף שלי אצלך, זהו, זה הכי פשוט, כאילו לא צריך לחדש פה איזה חידוש. כשאני אומר שהפרה באמצע הרחוב, עשיתי איזה משיכה קטנה וזהו, ועכשיו היא שלי, במציאות לא השתדע פה שום דבר. מי שבא להסתכל, אין לו מושג של מי הפרה הזאת. אבל הקניין נעשה פה באופן דיני. מה שחידשה התורה זה את הקניינים הדיניים. הקניינים המציאותיים לא צריך את התורה בשביל זה. זה שכשיש לי משהו בבית זה שלי, זה המציאות אומרת את זה. אני אראה לך אצלך משהו שאני רוצה, נתתי לך משהו במקומו. עכשיו במציאות יש משהו שלי עבר אליך, משהו שלך עבר אליי, כל אחד בבית שלו, וזהו, משתמשים בדברים בצורה הכי פשוטה. התורה חידשה שיש מושג של דין של קניין. שילמתי לך כסף, הלכתי הביתה, לא לקחתי את הפרה, הכסף שלי אצלך, אבל עכשיו הפרה שלי, אם היא תמות עכשיו אני הפסדתי, לא אתה. זה דין, מצד המציאות לא השתנה פה כלום. התורה חושבת שיש מושג של דין של קניין, שזה משהו רוחני כבר. מבחינה רוחנית הפרה הזאת שלי, למרות שבמציאות לא השתנה כלום. בסדר? אז קודם כל להכיר את החקירה הזאת של דין ומציאות, וזה חידוש מאוד גדול בקניינים. עכשיו שימו לב מה הוא אומר. אם כן, מנהלן שיקנה מתנה ומציאה בחיי גבלי, לא לחצרו ממש. זה קייבן, אני מדלג, זה קייבן שלא חידשה בתורה שום קניין, הרי הוא כמו קודם מתן תורה לעניין זה. במה התורה חידשה קניינים? בצורה פשוטה, בקניינים בין אנשים. כשאני עכשיו מוצא משהו, אין לי פה חימוש, אין לי פה אפשרות לעשות משיכה. אז מה יש לי פה? נשאר הקניין שלפני מתן תורה. בקניין מציאה, מכיוון שאין לי דרך מי להכיל את הדיני הקניין, זה לא שזה שני אנשים שעכשיו אנחנו יכולים להכיל פה דיני קניין, לעשות משיכה עם הרצון שלך והרצון שלי, ואז מכילים פה קניין רוחני. אין לי פה, הפרה הזאת יפקר עכשיו. או התלית הזאת יפקר. איך אני עכשיו יכול לזכות בה? רק בקניין מציאותי, כי אין לי פה את החידוש של התורה. מכיוון שתורה לא חידשה פה דין קניין, נשאר בקניין שלפני מתן תורה. לכן כותב הרמב״ם במציאה זה משהו מיוחד, עד שתגיע לידו. פה אנחנו נשארנו במצב שלפני מתן תורה, שצריך פה מצד המציאות שזה יהיה אצלי, עד שתגיע לידו. בפרה לא צריך עד שתגיע לידו. אמרתי משהו ויזעזע, אפילו אם זה לא ביד שלי, זהו, היא קנויה לי מבחינה החידוש של הקניין של התורה. אבל במציאה נשארתי בקניין שלפני מתן תורה. מכיוון שיהיה פה את החידוש הדיני. לכן זה עד שתגיע לידו, קודם כל. עכשיו, גם בקניין הגבהה נראה שהוא סוג קניין כזה של בחינה של קניין שלפני מתן תורה. מה זה קניין הגבהה? בעצם מה אני אומר? זה ביד שלי. דבר שאני יכול להשתמש בו בהגבהה, חפץ קטן, עץ, כן, טלפון, פרה, אתה לא יכול להגביל. בסדר? אבל אתה לוקח, זה ביד שלי, זה כמו שהחצר שלי בשביל הפרה, זה המקום שלה, זה ברשותי. ככה מטלטלים, כשהם ביד שלי, כשהגבדתי אותם, זה המציאות עכשיו שזה אצלי. קניין הגבהה זה סוג כזה של קניין, יותר קניין מציאותי מאשר קניין דיני. יכול להיות שכבר אחרי זה כבר התלבשו עליו גם כל מיני דינים, אבל בשורשו, קניין הגבהה זה סוג קניין שרק שתגיע לידו. אותו סוג קניין של קניין מציאותי שהתחיל עוד לפני מתן תורה. ככה גם אנשים היו קונים. כשאדם היה רוצה לקנות מלפפון מחבר שלו, הוא לא צריך לשים אותו בחצר, נכון? הגביע, הערים את המפלב, וזהו, זה שלי, זה קניין מציאותי. בסדר? עכשיו מה יוצא לנו? אם קניין הגבהה עניינו הוא שאני... עד כאן רגע הגדרות, ומפה עכשיו מתחילים את הרצועה, אנחנו נגמר לנו זמן. אחרנו קצת, עוד נעשה את אותה את הסוף, תמחלו לי עוד 2-3 דקות. ההגדרה שהגדרנו חילקנו בין קניינים דיניים שחידשה התורה לקניינים מציאותיים. הגדרנו שמציאה זה קניין מציאותי, דומה בלשון, קודם זה קשור. וקניין הגבהה הוא גם סוג כזה של קניין מציאותי שמגיע ליד שלי. אם עכשיו הגבהה זה קניין מצד המציאות, אז איך אני יכול עכשיו להגביה בשבילך, וזה נחשב מצד המציאות שזה אצלך? מילא אם זה קניין דיני, אבל אתה אומר זה קניין מציאותי. שמה שקובע פה זה הרשות שלי. אז איך עכשיו אני יכול להגביה, וזה עכשיו כאילו, ועכשיו זה נחשב שזה שלך. אומר רב, באמת אתה לא יכול. רק כשאתה מפעיל פה דין קניין, אתה מפעיל פה כבר את הרשות שלך, ואתה כבר קונה לעצמך, מכוח זה אתה יכול גם להעביר את זה הלאה. אבל באמת מצד המציאות, אתה לא יכול להגביה רק בשביל חבר שלך. אומר רמי בר חמה, לא, אתה יכול. רמי בר חמה אומר, שמכיוון שבשורש המציאות אני וחבר שלי זה מציאות אחת, זה נכון שבהסתכלות הנגלית יש את הרשות שלי ואת הרשות שלו, אבל מכיוון שיש נקודה יותר שורשית ששם אני וחבר שלי זה מציאות אחת, אני יכול, וזה חידוש עצום של מפורן בר חמה, אני יכול להגביה, וזה נחשב כאילו במציאות זה בידיים של חבר שלי. הרב עצמן העיר הערה שהוא לא רחיבו יותר מדי, אבל יש את הכלל של השיטתו שדיברנו עליו גם, ולשיטת הרגיל זה בשיטת הסברות, כיווני החשיבה, אבל יש לשיטת עוד יותר עמוק מצד השורש הרוחני של התנאים והאמוראים. בשער הגלגולים של הארי הקדוש מדובר שם על יחס בין רמי בר חמה לרבה, שהוא לא הסביר יותר מדי, אבל אומר שרמי בר חמה הוא שייך למקום מאוד עליון, בסדר? ורבה ליותר הופעה יותר תחתונה, ולכן בגלל שרמי בר חמה הוא שורשו במקום מאוד עליון, אז הוא יכול לראות הנקודה שבה במציאות היותר תחתונה אז יש את הרשות שלי ואת הרשות שלך. ולכן הרב אומר, אני לא יכול לזכות בשבילך, רק אחרי שאני זוכה בשבילי אני יכול גם להעביר אליך. אבל רעיון ברחם נמצא בנקודה מאוד עליונה ששם המציאויות שלנו הן משותפות, מבחינת מה שאומר התניא, שנפש אחת בגופים מחולקים. אז הוא בנקודה של נפש אחת, שלכן שם, הרשות שלי והרשות שלך זה לא דברים נפרדים, לכן אני יכול אפילו לזכות רק בשבילך. לפי זה, דברי רש"י, שאלנו מאיפה הקניין הזה של רחוב. ונראה שהכיוון הוא שוב, זה קניין של מציאה. רחוב הוא עוד סוג של קניין, איזה קניין הוא? מציאותי או דיני?
מציאותי.
אדם שיושב על בהמה, אז הוא מבחינה מציאותית, זה הבהמה שלו. אתה מצלם, רואה אדם, אפילו אם הוא לא מחזיק אותו ברגליים, אתה רואה אדם יושב על בהמה, ככה אנשים היו עושים לפני מתן תורה, זו הצורה הכי רגילה להתנהג עם בהמה, לשבת עליה. ורש"י מבין, קודם כל זה החידוש הזה של הקניין, זה לא קניין משיכה דיני, זאת אומרת, אפילו זה לא משיכה, כי אנחנו לא עוסקים פה בקניין דיני, אנחנו עוסקים פה בקניין מציאותי, שרחוב זה עוד סוג של קניין מציאותי. מאיפה רש"י לוקח את זה? מכיוון שכל החידוש של רמי בר חמא, אם אתה הבאת לי פה מקרה שהוא מדבר על קניין דיני, אז מה החידוש שאפשר לקנות במשיכה? ברור שאני יכול לקנות במשיכה בשביל מישהו אחר. זה לא החידוש של רמי בר חמא. רש"י מבין שהחידוש של רמי בר חמא, שמדבר על קניין מציאותי של מציאה, קניין הטבעה, שזה קניין מציאותי ולא דיני, אז גם אם אתה רוצה ללמוד עכשיו מרחוב, אתה חייב לצייר מציאות כזה שהקניין פה הוא מציאותי ולא דיני. אם הרחוב הזה מכה ברגליים, אז זה חזרת לקניין משיכה, זה לא קשור לחידוש של רמי בר חמא. זאת אומרת, רק ההבנה שזה מדובר פה על קניין מציאותי, היא מאפשרת לקשור את זה לחידוש של רמי בר חמא. איזה קניין מציאותי יש לי ברחוב? רק זה שהוא יושב בלי להניג. וזה גם הריתמה. למה הוא כותב שניהם הגביעוה? הוא לא מתכוון שהגביעו בפועל את הבמה. הוא מתכוון הגביעוה מצד הגדר של קניין הגבעה. שניהם פעלו פה גדר של קניין הגבעה שהוא קניין מציאותי ולא קניין דיני. בסדר? כמו שאני אומר שמישהו משך בהמה, אני לא מתכוון שהוא בפועל משך אותה. אפילו אם הוא אמר לה משהו, אני קורא לזה שהוא משך אותה. גם הריתמה קונה לזה שניהם הגביעוה, כי שניהם עשו פה, שניהם רוכבים, שניהם יושבים עליה. אז שניהם עושים פה קניין מציאותי, זה סוג של קניין הגבעה.
זה
היה
דווקא
עם הגביעה שלי,
כתוב
בשבועות. לא, כי הוא לא. כי הוא רוצה להשוות את זה לטלית, הוא אומר, כמו פה לטלית יש קניין הגבעה, כמו פה קניין הגבעה. זה כותרת של קניין הגבעה, גם פה וגם פה. הוא רוצה לדבר איתך על המהות, לא על מה קרה. אם אני אומר שניהם ישבו עליה, בטלית לא שניהם ישבו עליה. אני רוצה למתוך את המשותף בין זה לטלית, שניהם הגביעו ושניהם הגביעו. טכנית במציאות זה נראה בצורה אחרת, אבל המהות היא אותה מהות. כשמקביעים טלית וכשיושבים על בהמה, שניהם סוגים של קניין מציאותי של מציאה. וההבדל בין הסוגיות, שהסוגיה בדף י' היא עוסקת בשאלה המוסרית של איך אני יכול לקנות כשאני חייב לאחרים. והסוגיה שלנו עוסקת בשאלה הקניינית, איך טכנית, איך הקניין פה פועל. לכן זה שתי סוגיות נפרדות, הן עוסקות באותו עניין, מגביע המציאה לחברו, אבל הבעיה שם היא תופסת בעל חוב כל פעם שחייב להחרינה. איך אתה יכול לקנות? אתה חייב לאחרים. אני לא שואל שם קניינית איך אתה קונה. קניינית אני מבין איך אתה קונה. אבל גם נגיד שקניינית אתה יכול לקנות. מי אמר שמוסרית זה בסדר? אתה חייב לאחרים פה. לכן זה שתי סוגיות נפרדות. בסדר? הסוגיה שם סוגיה מוסרית. הסוגיה שלנו היא סוגיה, היא מוסרית עם השלכות הלכתיות כמובן, כן? הסוגיה שלנו היא דלה בעצם הקניין, איך הקניין פה פועל. לכן הסוגיות נפרדות ולא מסבירות אחת השנייה. חוץ מרב, אשר בשניהם, ולא באנו להסביר עוד איך. זה מה הקשר הזה, אני משאיר לכם. אני רוצה לסכם, ואחרי זה מישהו שם שאלות, כי אני כבר גזלתי לכם, הבטחתי שבני הדור לא נחוג אחרי עצם.
לא,
אני אומר
שאלה
ראשונה. אני אומר, בטח שאני. שורש המחלוקת.
עוד דקה, אני מתקשת דקה.
שורש המחלוקת בין... נחזור על זה בסוף רגע. מה שאנחנו רואים עכשיו כזה דבר. חידשנו גדר בקניינים, כשיש קניינים דיניים וקניינים מציאותיים. התורה חדשה את הקניינים המדיניים, יש קניינים שנשארו כמו לפני מתן תורה. מכיוון שאין לי אפשרות להחיל את הקניין המדיני, כי אין לי ממי לקנות, נשאר הצד המציאותי, מציאה זה קניין מציאותי. איך אני עושה קניין, וגם הגבעה היא סוג הזה של קניין מציאותי. שוב, לפעמים ניפגש פה גם כקניין דיני גם, אבל שורשו זה, מהותו זה קניין מציאותי. וזה עד שתגיע לידו הביטוי של הרמב״ם. עכשיו זה עד מחלוקת מובן המציאה לחבור. מכיוון שאני עושה פה בקניין מציאותי, אז איך אני יכול להכניס משהו למציאות, המטרה שתגיע למציאות שלך. אז איך אני יכול להכניס משהו אולי שיגיע אליך? פה שורש מחלוקת רב ורב ומרחם. רב אומר, אחרי שאתה מכניס אליך, מכוח זה כבר יש לך כוח להעביר את זה הלאה. אבל זה חייב לעבור דרכך. רבי ברחם אומר, לא. מכיוון שבשורש הרוחני במקום מאוד גבוה, המציאות שלנו היא אחת. נכון שבעולם הנגלה המציאות שלנו נפרדות, אבל יש שורש שבהם המציאות שלנו אחת, לכן יכול להגביע משהו ישר בשבילך. כי יש נקודה שבה אנחנו אחד. זה מתאים לשורשו של רמי בר חמא, כמו שאומר הארי, שהוא שייך למדרגה מאוד מאוד עליונה. ומכאן דייקנו דברי רש"י, שהוא הבין שרחוב, אני חייב לדבר פה על קניין מציאותי ולא דיני, כי זה כל החידוש של רמי בר חמא. לכן מדובר פה שהוא לא קניין משיכה, אלא רק יושב על הבהמה. וזה הגביוע של הריטמה. בסדר? שזה המהות של הגביוע, קניין מציאותי ולא גביוע בפועל. כי אם אתה מביא את זה כמקור לחידוש של רמי בר חמא, רמי בר חמא מדבר על קניין מציאותי ולא קניין דיני, קניין של מציאה, שכל ההגבלה עניינה קניין של הכנסה לרשותי, לא קניין דיני. קניין דיני, אין החידוש שאני יכול לעשות קניין דיני ולזכות אותו בשבילך, בסדר? אני יכול להכין דינים, להכין דינים למישהו אחר, הכהן הוא שוחט וזה מזכה את הבעלים. דינים אפשר להכין בשביל מישהו אחר, אבל מציאות, אם צריך להיכנס למציאות שלי, אתה צריך... זה החידוש של רמי בר חמא. אז אם אתה מביא, אם רוכב זה דוגמה של קניין דיני, אז זה לא מתאים לחידוש של רמי בר חמא. אתה צריך להראות לי שרוכב זה קניין מציאותי ואני יכול להעביר אותו אליך, ורק אז זה יכול להוות מקור לרמי בר חמא. לכן רש"י מחפש דוגמה איך רוכב יהיה קניין מציאותי ולא קניין דיני. לא, זה דיני, זה משיכה. אם היא זזה מהכוח שלך...
בסדר, בסוף סופו עדיין יושב עליהם.
לא משנה, אבל אם אני הפעלתי פה קניין דיני, כבר אני לא יכול להראות שיש חידוש של קניין מציאותי. קניין דיני זה יותר פשוט שאני יכול להעביר אותו. אז יבוא רב ויגיד, זה לא מקור, אתה מביא דוגמה של קניין דיני. בטח שאתה יכול להעביר קניין דיני. אתה רוצה להגיד חידוש, אתה יכול להעביר קניין מציאותי. את זה אני לא מסכים איתך.
אני מבין למה זה לא קניין מציאותי שהוא מנהיגה ברגליו. זה הכי מציאותי, הוא
יושב, מנהיגה ברגליו. ברגע שהיא זזה מכוחך, אז יש פה גם קניין דיני. חוץ מהמציאות. קניין דיני יותר פשוט שאפשר להעביר אותו מרובן לשמעון. לא, אז רמי בר חמא יגיד, יש פה גם מציאותי. בסדר שיש פה גם מציאותי, אבל אתה רוצה לחדש פה חידוש עצום, שקניין מציאותי אפשר להעביר. אני אגיד, למה פה אפשר להעביר? את הקניין הדיני. כן, אבל אם זה היה רק מציאותי, לא היה אפשר להעביר. לכן רש"י מבודד, מראה לך מקרה של רוכב, זה רק מציאותי נטו, ואני יכול להעביר אותו. ורק אז זה יכול להוות חידוש לרמי בר חמא. טוב, שלוייך. שיעור א', יש לכם דף מאתמול, להמשיך את המקורות ושיעור בעשרה ל... כן.